ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
צורם להקדיש את הנשמר הזה לנשמתו. רוצה כי דיבר על בינוניות. יש בספר שלו תהילת שפר, שכדאי לקרוא. יש בסוף יומן שהוא כתב לעצמו. ושם הוא כותב על חריפות, על תופעת הבינוניות. יש ככה... התלבטתי אם לקח את הדברים שלו השבוע לאיזה כנס שהייתי בו. בסוף החלטתי לא להביא את זה, אבל שבועיים לפני שהוא נהרג, היה בישיבה, במוצב רקפת, אז הוא בא, תפס אותי שם בין העמודים, בגלל השנים ארוכות, והוא, מה, אני רוצה לדבר איתך בסוגיית... קבוע, בפיקוח נפש, סימן שין חפתת. סוגיה שהוא למד בעיון, היה לו שאלה למר שר. הלכו בצבא הצנחן, לפעולות מבצעית. זה בדיוק יוצא כמו עכשיו, הוא נהרג ביום חמישי. הלוויה הייתה ביום שישי, ערב שבת יתרו. כל הישיבה נסע להרצליה. טוב, אז אנחנו התקצרנו היום הזמן, אבל... אמרנו, אז היה הרעיון שלי שניתן את המקום לילי. יש, הרב קוסטינר דיבר היום על אור החיים. יש בו אור החיים הקדוש, פירוש מיוחד מאוד בעצם. בחסידויות לומדים את אור החיים, אור החיים זה נקרא. יש לו, כיוון שהוא עוסק הרבה על דרך הסוד והדרש, יש פעמים שהוא מביא דברים נפלאים מאוד מאוד. אחד הדברים זה בתחילת פרשת השבוע שלנו. ראיתי לתת לב, זה לא מיד בהתחלה, אבל זה העניין של ההתחלה. ראיתי לתת לב. הרב צבי יהודה הוא מעניין. שהוא מדבר על הדברים שלו, וככה רק נוגע בהם בשביל למשוך את זה לכיוון שלו. הרב קוסטינר הביא היום דבר אחר ממנו נפלא מאוד. אני מבין, הוא קרא מהר. יש לו מקומות שהוא מתבטא, וכך באופן מיוחד על ה... באופן מיוחד על לימוד התורה. שהוא היה בשנה שלישית כשנפטר בעל שם טוב, הלך איתו לידיים ואמר קבע נר המערבי. אבי זכרונו לברכה היה חסיד, זאת אומרת לא שייך בכלל בלי אור החיים הקודש, זה לא נקרא בכלל שבת. בארבע בשבת בבוקר לפני התפילה, בחמש בבוקר שיעור בשטיבל החסידי. שבת זה אור החיים, זה שבת. בתור ילד הגעתי לירושלים, שוחרר ירושלים כשהייתי בכיתה ב', נקראתי לירושלים עד שהגעתי לישיבת הכותל. שני מקומות בירושלים, אחד זה מה? הכותל, זה היה לפני המלחמה, פעם אחת שסיפרנו הכותל, ואחד זה קבר אור החיים הקדוש. באים לכותל, עולים על אוטובוס ערבי, נוסעים לציון של אור החיים הקדוש, חוזרים באוטובוס ערבי, נוסעים. הרחיים הקדוש יש לו כמה ביטויים מיוחדים, מיוחדים, מיוחדים. ואחד המקומות המיוחדים, וזה בתחילת הפרשה, שהוא באמת... אני אומר שהעובדים פה, ואני רוצה לכן להתייחס לזה, הוא בחר להתייחס לדברים שלו, שהוא העריך בהם כאן, ו... לא התכוננתי לראות, אחרי זה לא ראיתי את זה, אבל אני זוכר את זה בעל פה, לא שייך לבוא את פה, הנה, ראיתי לתת לב, אמרתי לו זה לך, ראיתי לתת לב. איך זכה יתרו שתיכתב על ידו פרשה זו? ואין אמת כי הוא כיבד את משה ואת השם, הנה שכרו שכיבדו השם, אבל מה? אלא היה השם יכול לעשות לו דרך כבוד אחר, לא בדרך זה שיראה אחד ושלום כפחות ידיעה בעם השם, עד שבא כהן מדיין והשכילם. ואני שואל, פרשת יתרו נקראת השם יתרו? או עד שהיה בצבא עסוק בענייני יצירה של תוכן, איך היית קורא לפרשת יתרו? איך היית קורא לה? מי אתה צריך לתת לפרשת יתרו? כותרת, איזה כותרת היית נותן לפרשה? לא היית נותן לשם? יתרו היית קורא לה?
מתן תורה, לא יודע.
למה אתה לא יודע? אבל איש, לא יודע, תקשורת היית בצורה. לא מתן תורה, פרשת מתן תורה וכדומה, אולי שם יותר ככה. ואנחנו קוראים לפרשת יתרו. הזמן שלנו התקצר יותר מה שחשבתי. אני מתלבט כבר, אני לא חושב שאני אכנס ישר, תכננתי ללמוד שני סעיפים פה היום, סעיף 5 וסעיף 6, אז כיוון שהזמן יתקצר, אני אכנס ישר לאור החיים הזה. סעיף 6 בסדרה ב', יש בעניין זה הערה מאת הגאון הקדוש אור החיים. זאת אומרת, אמרו הגאון הקדוש, מעטים בעם ישראל זכו לתואר הקדוש, נכון? העל שיך הקדוש, הארי הקדוש, אור החיים הקדוש, והשלה הקדוש, מני שארבע. היום כל אחד הוא קדוש וגאון. יש לפעמים, יש פה את הקטע, ניכנס את הדברים. אולי נראה בסדר. ונראה כי טעם הדבר להראות את להראות השם את בני ישראל לדור ההוא וכל דור ודור. למה הפרשה הזו נקראה על שמו? להפוך, זה העלבה של עם ישראל. ללמד אותנו דבר יסודי, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. וצא ולמד מהשכלת יתרו, בעצתו ואופן סדר בני אדם אשר בחר. כי יש באומות מכירים דברים המאושרים. יש באומות שיודעים להבין איך נהיה חיי עושר לאדם, עושר באלף. הכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. הקדוש ברוך הוא לא בחר את עם ישראל, בגלל שאנחנו יותר מיוחדים. וזה לך עוד, השכלת יתרו. הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם. אלא לחסד עליון ולאהבת האבות. ויותר, לא, זה בעצם היה שנכנס כאן. זאת אומרת, לפני מתן תורה, לפני מתן תורה, אומר, בפרט, בפרט למען דאמר, שיתרו קודם מתן תורה בא. נתחכם השם על זה קודם מתן תורה לומר, שהגם שיש באומות יותר חכמים מישראל, אף הפיכן אותנו הביא השם אליו ובחר בנו. ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו מצד חסדיו. איזה יופי של אמירה. פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, מתחילה עם יתרו בסדרי המשפט, שאותו במרכאות אפשר להגיד גוי, אותו שבא מהצד של הגויים מביא לעם ישראל את חוכמת הגויים. אומר למשה רבינו, נבול תיבול גם אתה, גם עם הזה אשר לרגליך. בוא אני אלמד אותך איך עושים סדרי משפט.
הרב, איך באמת משה לא... הרי אנחנו יכולים לחשוב שמשה לא ידע את זה? זה היה כאילו, מי מסתכלים, זה לא הייתה כזה עצה גאונית כאילו, לעשות שרים, יועצים, ואיך כאילו משה אולי בעצמו לא...
נגיד לך על דרך החידוד, ששמעתי פעם, זה דבר מאוד עמוק, ספק אם תצליח לרדת לעומק למנת הבדיחה, אבל בכל זאת אני אגיד לך. שמעתי פעם מרבותיי, אחד מרבותיי, איך אפשר להגיד שרבינו איש האלוקים? הפוך ממה שאתה אומר. מה משה רבינו חשב? שרבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים פנים. אנחנו רואים לא רק את התנ"ך בגובה עיניים, וכמעט את משה רבינו אנחנו מושבים פה. שרבינו מזמין שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. כך אומר הקדוש ברוך הוא למרים ואהרון, מה אתם חושבים שהוא כמוכם? אתם נביאים גם כן, אבל הוא מזמין שיחה ואני בא. הוא פרש מאשתו כי אני פתאום קורא לו ואני מדבר איתו. יש לו פלאפון, קו פתוח, וואטסאפ פתוח, ריבונו של עולם. שמעתי דבר יפה כשמישהו פעם זה וואטסאפ, זה בוס הרצך ביידיש. תסבידי, מה נשמע? וואטסאפ, אפילו לא תפשתי מה השם הזה. זה היידיש. מה תלמד קצת, מה יכול להיות? זה הקדמה למה שאני רוצה לומר. למה? איך אפשר לומר? רק, למדתי ביטוי כזה, אני אתרגם. רק גוי שקופ. רק ראש גוי יכול להגיד שלרב אין כוח. אפשר להגיד על הרב, על משה רבינו, הרב של כל בית ישראל, אין לו כוח? מה, וכי הדברים הולכים בסדר הארצי הפשוט אצל משה רבינו? ודאי שלא. שאלו פעם ראש שיבה גדול אחד, איך הוא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה? אז הוא אמר להם, על הדף זה לא נכנס. אז משה רבינו, אשר רבינו, שאל מה, אולי לא יהיה לו. הרי אפשר לשאול על הבדיחה הזאת, אז למה משה קיבל, משה רבינו קיבל ממנו? אז אם הוא יעדה. אבל ודאי שאתה לו את המחשבה הזו קודם, כמו שרועד אומר. אז מה הוא חשב? אם זו המציאות, אם לא מבינים, אז אין לי כבר מה להיות איש, אני לא יודע. שאלה טובה, אין לי יודע תשובה. יש בעניין זה הערה מעד הגאון הקדוש האור החיים. יש לפעמים דברים טובים שאפשר לקבל מן הגויים. שאלה בתחומי החיים שלנו, חוכמה, סברה, עצה טובה, ניתן לקבל מהם. אם יאמר לך אדם חוכמה בגויים, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. זה נושא כל כך חשוב, אנחנו נכנסים אליו עכשיו. העולם שלנו הוא עולם שאנחנו בעצם מחוברים, כל העולם כפר אחד, העולם המודרני. נסעתי פעם על כביש איילון ועצרתי טרמפ למישהו, הוא עלה לאוטו והוא היה גרמני. אני נסלדתי, הנהלתי אליו בנימוס גדול, אמרתי, מי יודע אם אבא שלו לא רצח את סבא שלי וסבתא שלי ודודים שלי וכל המשפחה. אבא עומד פה, שם יד על הילון ואני לוקח אותו. זה העולם. אנחנו יכולים להיות היום, יש קבוצות תרמילאים ישראלים שהולכים באודו, ישראלים וגוי ביחד. יש משהו שנתשתש אצלנו בהכרה של המבדיל בין ישראל לעמים. וככה זה העולם. יש כאלה שזה הרבה יותר מטושטש אצלנו. אני חבר איתי בפלוגה, קיבוצניק מכפר הנשיא, אני גדולה תמיד. הוא אומר לי הרבה פעמים, אני לא מבין אותך, מה אתה נבהל? לי לא אכפת שהבת שלי תתחתן עם גוי. לא יודע מה אתה נבהל מזה, הם לא בני אדם. נכון, מי שבא מחוץ לארץ הוא יודע יותר טוב מה ההבדל בין ישראל וגויים, או עובדה היא כמה נישואי תערובת יש בחוץ לארץ, וכמה בנות שירות לאומי היום יד לאחים הוציאו אותם אחר כך, אומרים סיפורים מזעזעים שהערבים טובים הולכים אותם. אחמד בן סבא, אם לא שאתה שומע סיפורים אתה חושב שזה רק בדיחה שמוצאים כסף, לצערנו זה לא בדיחה. אחמד בן סבא, זאת אומרת אנחנו מעורבים בתרבות כללית היום בעולם. השאלה היא באמת מה באמת שייך ולא שייך. משתמשים במכשירים שלהם ומשתמשים בטילים שלהם ומכוניות שלהם ומה לא, יותר זול להביא מסין מלייצר בארץ.
יש
נכון?
את הסוגיה הזאת הרב עם רבי יהודה ואיזה רבני רושם של
כל
מה המעשה,
נכון,
של מה זו,
חיים טובים,
כל מה שעשו לצורך עצמו.
אבל זה לא קשור, אבל למה זה קשור לעניין הזה?
הרב
הזכיר לגויים,
כאילו,
זה גמרא מדהימה, אני חשק להתדבר על זה, אבל זה קרה לי את הזמן. הגמרא שאתה אומר עכשיו מדהימה בהתבוננות על הגויים בישראל. אבל אני חושב שזה לא קשור לעניין פה. פה יש שאלה, הרב חרל"פ, שכתב את מעייני הישועה, כותב ביטוי חריף, לא לזנות אחר החיקוי, יש פרק. אוי להם, שמצד אחד מקימים מדינה ועושים, מצד שני רוצים להכניס תרבות גויית לתוך המדינה. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מחוברים לארצות הברית ומחוברים ומחוברים ומחוברים, בוודאי ידע ותבונה וחוכמה אנושית, אבל כשאנחנו ניקח, לצערנו לוקחים, אבל כשלוקחים את תרבות החיים ואת הביגוד ואת הערכים של צניעות, שזה דבר כל כך קדוש בישראל, ואנחנו לוקחים אותם מן הגויים, זה שייך למה שחז"ל אמרו, אל תיקח מהם תורה, אל תיקח מהגויים אורחות חיים, תיקח מהגויים סדרי חיים טכניים, חוכמה, מכונת כביסה, שואלים, יש אומרים כאלה, שלא לגנות גרמניות וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע, אני בין לניצולי שואה, אבל עובדה היא שאדם קונה מכונת כביסה גרמנית, אז היא עובדת כמו שצריך. אז הוא צריך להפסיד פעמיים מהגרמנים עם מחשמה, מה שהם עשו לנו. גם הוא יפסיד מה שיפסיד כל הזה, וגם הוא יפסיד שקנה פעמיים מכונת כביסה. יש להם טוב, יש להם טוב. אבל לקחת תרבות חיים, לקחת תורה, תורה זה דרך חיים. זה מה שבעצם אומר פה רב צבי יהודה. יש תורה בגויים, אל תאמין. כל פנים, יש עניין ללמוד במתוקנים שבגויים. ואין זה עומד בסתירה לעצם עניינו של עם ישראל. מהמתוקנים של הגויים ודאי יש ללמוד. מה שקרה בישראל בתהליכים, מה שקרה בכל העולם, זה הרי בשנות ה-60, מה שנקרא, בשנות ה-60 לא נולדתם, נכון? אני הייתי ילד. בשנות ה-60 התחילה תרבות שנקרא היפים. היפים, היה חבורת זמרים מסוימת.
נולדנו
כאן, שמעתם. חבורה של, קראו לעצמם שם של בעלי חיים, והם איכשהו הכניסו לעולם איזה, אני לא יודע איך זה לא בדיוק, אני לא, אבל הכניסו לעולם את הצורת חיים שלהם, כי הראו את המוזיקה שלהם, אינני יודע. עם עשרות אלפים אנשים הולכים לפארק הירדון, הירקון, איך זה נקרא, לא יודע, פארק יהושע, לראות איזו הופעה של זמר, גוי. ואולי הוא דואל לשמוע מוזיקה, נגיד שמוזיקה לועזית לא שומעים, נעזוב את המוזיקה הלועזית, אבל אם הופכים אותו למוסר, הצער, זה דבר מסוכן מאוד. זאת אומרת, אני אגיד יותר חריף, אם ילד קטן רואה בשחקן כדורגל, איזה מישהו ככה משהו, ותוסף את התמונות שלו, תוסף את התמונות של רבנים, ותמונות של שחקני כדורגל, זה לא יודע להבחין, לא שלא עושים את זה הילדים, אבל הוא לא יודע להבחין שבעצם הוא לא יכול להזדהות עם אותה דמות. אז אתה אומר, זה שחקן כדורגל, אז הוא בסדר, אז מה הוא מחלל שבת? אז מה, אני לא יכול לכבד אותו בתור אדם? מה שאני לכבד אותו בתור אדם? אבל אני לא יכול לקחת אותו בתור איזה מוסר הרצה. ההבחנה הזו שהרב ציודה מדבר עליה כאן, זה הבחנה שצריכה הרבה אינטלקט והבנה רוחני כדי לעשות אותה. כדי להבין את ההבחנה הזו, שאתה יכול לקנות את האייפון הכי טוב שלהם, נניח, אבל אל תיקח את מה שזה בא, מה שזה בא איתו. קח את המכשיר שלו, אם אתה רוצה. אבל אתה לא חייב לקחת את, את התכנים שלו, או צורת החיים שלו. זה לא קל. וברור שאנשים שוגים בדבר הזה. לכן באו חז"ל ואמרו הבחנה חדה. חוכמה בגויים, טכניקה בגויים, כך. סדרי משפט, מיתרו, תיקח. אבל תורה היינו דרך חיים, זה מסוכן מאוד. בפרשתנו מתברר במספר מקומות עניין הסגולה המיוחדת של עם ישראל, וזהו אחד מן המקומות בהם אור החיים מבליט זאת. הרי ליתרו יש חוכמה מעניינת, ומשה רבנו קיבל ממנו דבר יסודי וחשוב השייך להדרכת החיים של כלל ישראל. יתרו צודק מאוד באומרו דברים פשוטים ונכונים, נבול תיבול. איך משה רבנו לא השיג בעצמו את החידוש הזה של יתרו? שואל הרב צבי יהודה, שאלו עד. אני לא רוצה להיכנס לרב צבי יהודה, אנחנו שאלו שאלה. הוא הולך עם כימון מוסיאה, אמרתי, כביכול הגוי הזה יותר חכם מעם ישראל? יש לו יותר שכל בחלק הזה של התורה מאשר למשה רבנו? מה, משה רבנו רק יודע להגיד ארבע אבות נזיקין, ועם שור זה רגל וקרן, אבל הוא לא יודע איך יסדר בית משפט? כזה ככה הוא, כזה ככה מנותק? אלא שזה דווקא בא לומר מהשאלה הזו, אומר הרב צבי יהודה, על יסוד דברי אור החיים הקדוש. דווקא זה בא לומר שהתורה הראתה לנו, שסגולת ישראל ובחירתו איננה תלויה במעלות. העניין של המעלה של עם ישראל, שמשה רבינו, שמשה שקול כנגד כל ישראל, אומרים חז"ל, התורה מבליטה, ואולי באמת משה רבינו לא חשב על זה, כי הקדוש ברוך הוא הסתיר ממנו. אני עניתי מקודם על פי דרכי. אולי, להניח שהרב ציון, אולי באמת משה רבינו לא חשב על זה. ואולי הקדוש ברוך הוא נתן לו לראות את האור הזה, כדי שיבוא גוי וייתן את זה, ופרשה של התורה, של נתינת התורה, תביא את סדרי המשפט שלקחו מהגוי, כדי להגיד לך, אז מה? זאת לא הנקודה המיוחדת. אתה בא לקבל תורה, אתה שואל מה זה תורה בעם ישראל? תורה בעם ישראל זה לא בגלל מעלות שכליות או כל מעלות אחרות. יכול להיות מישהו יותר חכם מאיתנו, ובכל זאת באנו בחר ריבונו של עולם אף על פי כן ועל מנת כן. אז אם ככה, מהו ענייננו המיוחד? ודאי שהחוכמה חשובה מאוד ומכובדת מאוד, אבל בחירת ישראל היא לא בחוכמתכם ולא בצדקתכם. אתם באים לרשת את הארץ. נתתי לכם מתנה של הארץ, נתתי לכם מתנה של תורה. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, אומרת הגמרא ברכות, תורה וארץ ישראל בעולם הבא. אבל נתתי לכם את המתנות האלה לא בגלל שאתם כל כך טובים. יכול להיות שאתם טובים, יכול להיות שתקבלו פרס נובל. שמעתי השבוע דבר מאוד מעניין, לא יודע ממי, אבל שמעתי, אני יודע ממי, זה ראש שיבת הסדר אחד, שאמר שבאחת מהמדינות של, אולי אתם יודעים יותר טוב ממני, באחת מהמדינות של אפריקה, כמדומני, הם שלחו לישראל, רוצים לראות מה זה, הם ניסו להבין איך בישראל, בעם ישראל, יש כל כך הרבה נובלים. שמעתם על זה? אולי תעזרו לי? אני לא זוכר בדיוק. אז הוא סיפר שבאה משלחת, והם הגיעו למסקנה זה בגלל שעם ישראל הוא עם של ספר. אז הביאו, יש מושג הזה של ישיבות. בואו נראות, יש תרבות למידה בעם ישראל, ולכן יש כך הרבה פרסי נובל בעם ישראל. כזה עם קטן אנחנו בעולם. צחקנו מאוד, שמענו את זה, מרכת שווה של ימינו. אז הם באו לישיבות. וסתם אתם תמצאו איזה כבר, אתם יודעים יותר טובים בני למצוא. לא בחוכמתכם ולא בצדקתכם אתם באים לבוא לרשת הארץ. את המתנות שאני נותן לכם, אני נותן לכם לא בגלל טובתכם. ברור שיש חסידים וצדיקים אצל אומות העולם. תראו, תראו קטע שהרב מינר ציטט פה למטה. הרב זצ"ל באורות חוזר על המוטיב הזה כמה וכמה פעמים. פה הביא קטע מיוחד מאגרות ראייה. אין בכל עמי תבל שיקרת הטוב של ההורה על יותר עליונה תהיה גמוזה במהותה ששורש נשמתו. עם ישראל, שומעים איזה יופי? אין עם בעולם שהאור האלוקי גנוז בעומק שורש נשמתו כמו עם ישראל, כי עם ישראל ישנם חסידים וחכמים יחידים, אבל אין בארץ גוי וצדיק עם ישראל. וממילא אם ככה, גם מי שבישראל הוא לא במדרגת הגוי צדיק, הוא שייך לדבר הזה, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ובמצא יתו בשבט אמש הבאנו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, הפסוק שדרשו שם חז"ל במדרש שהבאנו. איננו שוללים זאת, אבל לא על פי זה נעשתה הבחירה שיש חסדים וצדיקים. אם כן, על מה מבוססת העקשנות של בחירת ישראל דווקא? ואפילו אם הם חוטאים, אלא אנו חוזרים לאותה הערה ידועה של המהר"ל. הרב ציודה משריש את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם אנחנו הולכים בעקבותה ועוד פעם שונים את זה. והמזח, אחרת זה לא יהיה לנו בנשמה, אחרת נתבלבל בין יהודי וגוי, נתבלבל בין אדם מישראל ולא אדם לא מישראל. יהודי וגוי, פירוש הדבר, אומר הרב קוק במידות ראייה בצורה חריפה, הגוי היותר, היהודי היותר אפיקורס, הוא יותר מאמין מהגוי היותר מאמין גדול. במזח אברהם אבינו שהשם יבחר בו? זה נוח, נאמר נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל אצל אברהם לא מוזכרת שום זכות. כמדוע נבחר? פרשת נוח פותחת במעלה של נוח. פרשת לך לך פותחת בציווי אלוקי לאברהם ללכת. מי זה אברהם? האם זו סתם עקשנות? לא כתוב שהוא היה צדיק. אלא ללמדנו שבחירתנו איננה מצד המעלות האנושיות. הרב צבודה חיבר את המהר"ל לאור החיים הקדוש הזה. ושניהם יונקים מאותה תורה. זה בדרך המהר"לי וזה בדרך של בדרך החסידות הספרדית הקבלית. ללמדנו שהבחירה שלנו איננה מצד המעלות האנושיות. אמנם גם במעלות, בכישרונות ובצדקות, אנו נפגשים לפעמים בסייעתא דשמיא. אבל באופן יסודי, אלו הם מעלות וכישרונות אנושיים שמופיעים מלמטה מהצד האנושי, להם מתלווה גם סייעתא דשמיא. זאת אומרת, ודאי יש בישראל גדולי עולם, היה רמב״ם שזה משהו שכל האנושות מעריצה, ודאי. אבל זה סייעתא דשמיא שמופיעה מהצד האנושי שבעם ישראל. תראו איזה הגדרה. זה לא מופיע מהצד האלוקי הישראלי, זה מופיע מהצד האנושי שבעם ישראל. הנכון, אז הרמב״ם זכה שהוא היה גאון הדורות, גאון העולם. אבל המדרגה של ישראל היא ביהודי הפשוט שהוא מייצג את הבחירה בעם ישראל, היינו את נקודת הסגולה שיש בעם ישראל ולא את הגדלות השכלית שיש בו. איננו מדברים כאן על דבר שמופיע מצד ההתפתחות האנושית, אלא על עצם הנשמה והיצירה. זאת אומרת, יצירת הנשמה המיוחדת הזאת, יצירת הטבע והסגולה אלו ללא שום מחנה אנושית, היא נקראת בחירה אלוקית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים על זה כבר הרבה פעמים עד שיכנס לנו בעזרת השם למוח וללב. כשהקדוש ברוך הוא אשר בחר בנו מכל העמים, מה פירושו שהוא בחר בנו? זה לא שהיה לו תפוח ורימון? כן, אמר הגמרא המפורסמת החשובה של רב אמנונה ורב חיסדא, שיש לו רימון ותמרה, ומה הוא יברך? אז הוא בחר ומברך על התמר יותר קרוב לארץ השני. לא זה הפשט, אלא המשמעות, הרב צבי יהודה מסביר שהמשמעות של הבחירה זה כאילו לקחת שניים שווים, זה לקחת שני תמרים ולקחת תמר אחד ולהפוך אותו לתמר מקודש. זה המשמעות של הבחירה בעם ישראל, דהיינו עמוק יותר. והצד האנושי כאילו כביכול היה צד של שוויון, כביכול בא ריבונו של עולם ובחר בישראל מכל העמים ובחר בנו ונתן בנו צד אלוקי. על ידי נתינת הצד האלוקי הזה מתרומם גם הצד האנושי אחרי הבחירה, וגם הצד האנושי נהיה יותר קדוש. אין תומת מת בגוי, יש תומת מת בישראל. דרך אגב, גם את זה אור החיים הקדוש מסביר בצורה נפלאה. זאת חוקת התורה, אומר אור החיים הקדוש. אתה יודע, יוסי? תהיה עם אור החיים קצת, קצת חוסי תהיה. אור החיים דבר נפלא. הוא אומר, משל לשתי חביות שרוקנו אותם. אחת הייתה מלאה דבש, אחת הייתה מלאה זבל. לאיפה יבוא יותר הרבה זבובים ושקצים ורמסים? לזבל? מה פתאום? לדבש, בוודאי. אתה חושב שרק אתה אוהב מתוק? הם באים לדבש, כי הדבש הוא יותר מהזבל. הם באים גם לזבל, אבל לשם יבואו יותר. דהיינו, אומר אור החיים, גוף של ישראל זה גוף קדוש. וכשגוף של ישראל מת, אז הנשמה מסתלקת, זה גוף קדוש. לכן שומרים על מת, אומרים תהילים וכו' וכו'. זאת אומרת, הבחירה האלוקית היא לקחת את עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. לכן חשובה העריכה של התורה שאינה מספרת לנו שאברהם אבינו הוא צדיק. ואותה העריכה של התורה שמלך לך אומרת לך לך בלי לדעת שהוא היה צדיק, היא אותה העריכה של פרשת יתרו, שמגלה לנו שיתרו הוא מסדר מערכת המשפט של עם ישראל. אולם אחר כך מתגלה ענקיותו של ענק זה, בהכרה ובאמונה, ואין הדבר מוזכר לפני כן כמו אצל נוח, אלא מופיע הגזירה האלוקית פתאום לך לך. אברהם אבינו מקבל פקודה, צא מכאן ולך. הוא היה מלא משמעת עד כדי עקדת יצחק ומין בהשם. ולאן ללכת? קודם כל יש לך לצאת מפה וללכת אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, זה דבר מאוד משמעותי מה שפתאום אנחנו תופסים. מה זה לך לך והוא לא אמר לו לאן? זה לא משנה לאן. זה עכשיו אני בוחר בך ואני מוציא אותך מהמדרגה המיוחדת ולוקח אותך אליי להיות משהו אחר. זה פשט יותר עמוק. ברש"י שאומר שלא גילה לו לאן ללכת, רש"י אומר להרבות שכרו. שלוש המילים הללו קובעות את כל העניין שלנו. לחסידי אומות העולם יש חשיבות אישית גדולה, אבל פה זו הפעם הראשונה שאנו נפגשים בגילוי שם שמיים ובערך אלוקי ציבורי חברתי. בעולם האנושי קיים לא רק הערך האישי אלא גם הערך הציבורי. אנחנו מודדים בדרך כלל ורואים אנשים, אומרים הוא אוסטרלי, הוא בא מאוסטרליה, הוא סודני, הוא בא מסודן. כן.
בעצם הבחיר עם ישראל התחיל להופיע בעולם ברגע שהקדוש ברוך הוא פנה לאברהם ואמר לו לך לך.
נכון.
זו תחילת הבחירה בעם ישראל.
אני מסביר, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם ואמר לו לך לך מתוך בחירת עם ישראל. הסברנו כמה פעמים.
אבל
שומעת? ככה, אתה שם לב מה אני אומר? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם כי הוא בחר בעם ישראל, לך לך. לפי התפיסה הזו יש בו בחירה אלוקית בעם ישראל. אברהם אבינו נבחר להיות המתחיל של עם ישראל, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו לך לך. אני מסביר עומק קצת בדברים האלה. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל, אז הוא בחר באברהם שממנו יוצא עם ישראל. אבל הכוונה היא אותה כוונה אלוקית שאומרת לך לך בלי תכונות, לך לך כי אני רוצה, כי אני רוצה אתכם להיות העם שלי. כאילו אברהם אבינו נבחר בגלל עם ישראל.
אור החיים אמר שבגלל אהבת האבות.
לחסד עליון ואהבת אבות. נכון. נכון. קודם כל אני אמרתי שאני מסביר את דברי המהר"ל ככה. יכול להיות שהוא ראה את זה ככה. יש גישה כזאת. וגם יכול להיות, גם יכול להיות שזה חסד עליון, חסד עליון, החסד האלוקי זה חסד בלי סיבות, זה רצון להיטיב. אהבת האבות, זה מה שפעם דיברנו פה, יש שתי מדרגות. יש מדרגה של זכות אבות, זה אהבת אבות, ויש מדרגה של ברית אבות. זה ברית, זה without conditions, זה בלי תנאים, זה ברית. זה ככה. זה לא בגלל. ולכן התוספות אומר שגם אם זכות אבות אמה, היינו אהבת אבות, עדיין ברית אבות, אומר תוספות, היא לא נגמרת.
כשאומרים שישראל קדמו לתורה, הכוונה היא כמושג, כרעיון.
הכוונה היא, מסביר הכוזרי, נכון? כל הדברים האלה שגמרא אומרת, שפסחים שקדמו לתורה, הכוונה היא שהם מבטאים את מהות העולם שלשמם נברא עולם. ישראל קדמו לעולם, פירוש הדבר שהעולם הוא בשביל ישראל, כי אין עולם בלי ישראל.
אז למה ישראל היו מלכתחילה בעולם?
למה הם לא היו מתחילה בעולם?
הם עוברים להם... התחילו להופיע רק
בתהליך על מהעבר?
רגע, הם... אתה שואל ככה, לפי... אם נגיד גישה שיש ככה משמע בכל מיני מאחרים שאומרים ככה, שעבר איזה תהליך של סינון, עד שנהיה ראוי, אברהם אבינו להיות, ואלה לא היו ראויים. זאת אומרת, זה מובן. אם אני אומר שפתאום עם ישראל, פתאום הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו יום אחד, אני שואל, אז למה זה לא התחיל קודם? התשובה היא, זה אורח חיים מסביר במקומות אחרים. זאת אומרת, היה איזשהו תהליך של סינון, כדי להסיר את הסייגים. גם אצל האבות, לכן אצל אברהם אבינו הודיע שסב, אצל יצחק יש... ישמעאל ואצל יצחק יש עשיו, עד שיעקב מיתתו שלמה. אז ברוך חיים הקדוש שעובר התהליך הזה של הוצאת הסיגים של תרח ושל הקדמות. דיין הבחירה האלוקית היא, התוכנית האלוקית קיימת, אבל היא מתחילה מאילו בזה עולם מתחברים הגישות, אבל היא יורדת למציאות בנקודה מסוימת אצל אברהם אבינו.
הוא אומר שזה חייב להיות, כל התהליך הזה חייב להיות בשביל שהתורה בסוף תהיה תורה שלמה, כמו שהיא עכשיו, כאילו... ככה רואה חיים, אני לא זוכר פה.
טוב, לא נספיק, בואו כמה שנספיק נספיק. בעולם האנושי קיים לא רק הערך האישי, אלא גם ערך ציבורי. לפני עשרות שנים מתבסס המדע של פסיכולוגיית העמים. עכשיו לא נכנסנו לזה כאן, והפציעות היום מדבר על זה גם כן הרבה. פסיכולוגיית עמים, מקצוע. מה זה פסיכולוגיה של עמים? פסיכולוגיה של אדם פרטי, אני מבין. יש פסיכולוגיה לעם? מה זה פסיכו? פסיכולוגיה, פסיכו זה?
נפש.
נפש. ולוגיה זה תורה, זה תורת הנפש. אז שיש פסיכולוגיה תורת הנפש של אדם פרטי, מה זה פסיכולוגיה של עם? מה, יש לנו איזה DNA משותף? עושים פסיכולוגיה של עם? חידוש, חידוש. בהתחלה עסקו הרבה פסיכולוגיה אישית, אחר כך התפתחה גם פסיכולוגיה של עמים וציבורים על ידי שני יהודים, משה לצרוס ושטיינטל, פרופסורים מאוניברסיטת ברלין, עוד פעם היהודים, אשר גילו את המסכתה הזאת, לא בגלל שהם למדו מהר"ל, אבל גם, אבל אנו תמיד ידענו שיש נשמה על עוד יחידים, אלא שיש גם נשמה של ציבור, שקיימים מלאכים של אומות, מזליו, אדם מית למזלה, כוחות נפש של אומה, אופי של אומה, כוחות רוחנים של השגחה האלוקית. השם לא בחר בנו מכל האנשים, אלא בחר בנו מכל העמים. אם הוא היה בוחר בנו מכל האנשים, זה היה כביכול בחירה פרטית. מצאתי 6 מיליון אנשים מוכשרים. לא, הוא בחר בנו בין העמים גלובלי. איזה אנשים שיהיו בלולב, יש רשעים, בינונים, צדיקים? כולם הם שייכים למכלול הזה ששמו עם ישראל, בתכונה ציבורית מיוחדת המתחילה באברהם אבינו. לא נאמר, לאברהם אבינו נאמר, וישכה לגוי גדול, ולא נאמר לאיש גדול. ושאופתי את הכל פעם מכיר דברי תורה עניים פה משאירים שם, מידה יפה שלא עמדנו עליה אף פעם. אברהם אבינו וישכה לגוי גדול, יש אותך לעם, לא לאיש גדול, כי אתה מתחיל ציבוריות, אתה מתחיל עם. פרשתנו, עכשיו הוא חוזר לאור החיים הקדוש, אנו נפגשים בעניין סגולת האומה, על פי דברי הענק הקדוש והגדול בחוכמה ובפילוסופיה, האור החיים. יכול להיות שיתרו יותר חכם ממשה רבינו, שאל אוהד, שלא עמד בעצמו על חידושו. ואני חושב, אולי כן היה לו את זה מאיזו סיבה שהיא, הוא החליט לא לעשות ככה. הבדיחה שלי אולי. אבל אומר הרב צבי יהודה, אומר אור החיים, את זה התורה רצתה להראות בעריכה שלה, שהקדימה את פרשת יתרו, שהיא ראתה שיתרו הוא זה שמביא את המשפט. ודווקא אומר אור החיים הקדוש, לפני מתן תורה. מדוע זה משמעותי? זה כל יסוד החיים של עם ישראל. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו או את התורה. איך ניגשים ללימוד תורה? ניגשים ללימוד תורה מתוך העניין של בחירת ישראל. כיוון שהשם בחר בנו, אז לכן הוא נתן לנו את התורה. ולכן גם אם ישראל לא יקיימו את התורה, לא תיפסק הבחירה של עם ישראל. יסבלו, יש בפרשה הקודמת, יתרו א', מדבר על, רק אראה לכם מי שירצה ישלים, מדבר על ערך בדיוק הפוך. כאן המקום להזכיר פעם נוספת שתורה בישראל היא מדבר אחד. פה הוא אומר, אם אין תורה, אין ישראל. כשם שאם אין ישראל, אין תורה, כך לא פחות מזה, אם אין תורה, אין ישראל. פה מסביר מהלך נפלא מאוד. מה קודם? ישראל קודם. תורה בשביל ישראל וישראל בשביל תורה. ודאי שהתורה, בלי תורה, מאבדים את, ה, את, ה, את, ה, את המיוחדות שלנו. בלי תורה, הייתי אומר, המהות שלנו לא באה לידי ביטוי, לא מתגלה, אבל המהות שלנו היא מהות שלא תלויה בתורה, אלא היא לא מתגלית בלי תורה. כי ההתחלה של הבחירה היא בחר בנו מכל העמים, ובגלל שהוא בחר בנו נתן לנו את התורה. זה דבר כל כך כל כך מהותי בהבנת עניינו של עם ישראל. אפילו אם הוא יהיה יותר צדיק, אפילו יהיו בכל המלות, אין זה משנה כלל בכלל, כי הסגולה המיוחדת לנו היא באופן יצירת השם אותנו. הצדקות והחומה הן פרטים, ואנחנו מדברים על המקור שהוא כלל הנשמה והיצירה, ממנו משתלשלים הפרטים. וישמע משה לכל חותנו ויעס כל אשר אמר, ענייננו המיוחד איננו בחוכמה שלנו מפרטיו, אפילו אם יהיו הגויים יותר צדיקים מאיתנו. תשמעו מה זה, אין זה משנה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. לא באהבה פשוטה, אלא אהבה עולמית, אהבה כלל עולמית של בורא שמיים וארץ. לכן, אומר החיים הקדוש, יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה, הוא מצטט פה, צא ולמד מהשכלה תתרו בעצתו באופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים. הכוונה בזה, שאין זה מקור הבחירה בישראל. זה מה שהאור החיים הקדוש מלמד אותנו בדוגמת המהר"ל על אברהם אבינו. לא זאת הסיבה של הבחירה בישראל. זה ברור שזה מוביל להשלכות של טעויות בהסתכלות על אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. בוודאי. ולכן יש הסתכלויות שונות בעם ישראל. וזה לך האות. השכלת יתרו, למדת כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם. אלא לחסד עליון ולאהבת אבות, בשום ברית אבות. תשובה לך. משום ברית אבות, ולכן ברית אבות היא לא פוסקת. וכך הם גם דברי הקודש של ספר הכוזרי. למה דווקא בחר בנו בחר השם? מה הטעם הרומנטיקה הזאת של בחירת עם ישראל באהבה? יצירה אלוהית. יצירה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ויצר את עם ישראל. וייצר השם אלוהים את האדם. המושג יצירה, מושג עליון יותר. וייצר השם אלוהים את האדם, יצירה מיוחדת. כך נוצרנו מתוך בני האדם. ברא, כדומני, מסבירים שזה דבר שלא היה בעולם, וייצר זה מתוך בני האדם. ברא את ה... מתוך המציאות הוא יצר את האדם. בחירה אלוהית היא עובדה, הוויה, מעשה בריאה. כמו שיש צמחים מסוגים שונים, כמו שבעלי חיים שונים, מריות ומרים, כך יש סוגים שונים שבני אדם בסדר בריאה. יש נשמות גויים בעלות כישרונות מיוחדים לדברים מיוחדים, מדע וכדומה. הכישרון שלנו הוא כישרון אחר. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים? מהות. מה המהות של עם ישראל? אתם הדבקים בהשם אלוהיכם. וזה נמשך גם כישרון הנבואה. ועל זה בפרט הוא מסיים עלינו לשבח לשם בחר בנו מצד חסדיו. מה שמתחיל מאברהם אבינו, נחרות עם הברית ונמשך למתן תורה. מה זה אומר לנו? זה כל כך חשוב, גם מבחינה פרטית. זה אומר לנו שמהות של החיים שלנו צריכה להיות חיים של דבקות בהשם. המהות של החיים שלנו זה לא אם אני אהיה מהנדס, או אני אהיה רופא, או אני אהיה חבר כנסת, או אני אהיה מג"ד. המהות של החיים שלנו, של עם ישראל, זה הדבקות בהשם. האמצעי שבו מופיע האור האלוקי שלי או של כל אדם אחר, זה במה שהוא עושה בחיים. אבל עצם המהות זה הדבקות בהשם. זה כל כך דבר משמעותי, אם מבינים את הדבר הזה. זוהי המהות בעצם של החיים שלנו. המהות של החיים שלנו בעצם זה הדבקות בהשם. הדבקות בהשם זה תורה. רום היה אומר, רום שפיר היה אומר, גם רבנים צריכים להיות תלמידי חכמים. זאת אומרת, כל אדם צריך להיות תלמיד חכם. מה זאת, התורה היא ניתנה לרבנים? ומי שלא, אז הוא לא צריך להיות תלמיד חכם. ומישהו רואה חשבון, הוא לא צריך להיות תלמיד חכם? הוא רק צריך להיות רואה את החשבונות? תלמיד חכם צריך להיות כל יהודי. כמו שהרב קושניר דיבר היום, הוא מדבר בלי חשבון, דברים ככה, כדורבנות. זה טוב מאוד לשמוע מדי פעם. אמרתי לו שפעם בשבוע הוא צריך לבוא להגיד את זה. כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם. כל יהודי צריך להיות דבוק בהשם, כי זה עצם המהות של עם ישראל. מה הוא יעשה? מה זה משנה? אתה רוצה תהיה רב, אתה רוצה תהיה מהנדס, אתה רוצה תהיה רואה חשבון. אבל תהיה דבוק בהשם, תהיה תלמיד חכם. שהחיים שלך יהיו חיים של ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיי כולכם היום. כי זוהי עצם המהות של עם ישראל. חוכמה? לא אכפת לי שהגוי יהיה יותר חכם ממני. לא אכפת לי. אני מוכן לקנות את הידע של החץ מהגוי. במקרה, ברוך השם זוכרים שהידע של החץ נמצא בעם ישראל גם כן. זה למעלת עם ישראל. אבל זה לא סיבת בחירת ישראל. ברוך השם. מה אתה שואל על החץ?
לא.
זה הפיתוח הכי גדול היום בעולם, זה פיתוח ישראלי, חץ שלוש, זה הפיתוח האנושי שיש היום.
שאלה אמר שכאילו זה היה לבחור בין שני התמרים של אותו הדבר, כן? זה לא אותו דבר, זה כאילו שני התמרים של כך יצאים אותו דבר, אבל אחד יש טעם ולשני אין טעם, בעצם פי הסוף של הדברים של הארץ.
לא. זה כמו, זה חלוקה של טבע, השם בחר בנו שיהיה לנו טבע. למה הסביון יש לו עלים צהובים והפרג יש לו עלים אדומים והחבצלת יש לו עלים ורודים? למה? תסביר לי למה. כך בחר הקדוש ברוך הוא, הוא בחר את החבצלת, ברור שדבר שהוא נתן לה עלים סגולים ועלים כאלה ככה, כמו הצורה הזאת של החבצלת. זה נקרא שהוא בחר בהם. וזה נקרא שהוא בחר בישראל. הוא נתן לנו את הטבע, את היצירה הזו, אשר בחר בנו מכל עמים. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. והתהילה זאת התורה. נתן לנו טבע כזה. וזה המהר"ל מסביר, דרך אגב, שזה הפשט במאמר. החז"ל הציורי הזה, הרב פריד עשה ממנו שיר יפה. איזה שיר? שיר, אני לא זוכר. איזה חז"ל? אז ברחו פרשת השבוע, הלך לאומות, רץ המלאך, שם בא לאמריקאים. אלו, יס, יס, שם אני לא זוכר בדיוק, מה? שיר
הסטיגמטי
שעשה איתם. זה שיר מדהים, זה חז"ל מדהים. מה הפשט בחז"ל הזה? מה הפשט בחז"ל הזה? אומר המהר"ל, מה הפשט בחז"ל הזה? אומר המהר"ל, שלישראל יש את ההכנה לתורה, ולגויים אין את ההכנה לתורה. זה העניין. מה זה יש את ההכנה? כי אנחנו נבראנו כלי של תורה, נבראנו תורה. לא חושב, לא בטוח שהוא שאל אותם. זה רק ציור להסביר לנו שהמלאך של אדום אמר, לא מתאימה לי תורה, כי באמת לא מתאימה לו. עמוק יותר לפי הרב צבי יהודה, השם לא בחר בו מתאים לתורה. הוא בחר בו מתאים ליחיד עם צדיקים. הוא לא בחר בו לעם שהמהות שלו הפנימית היא עצם הטוב האלוקי. לא יודע, הרב ודאי אומר דבר שלא יודע פעם, לא שמעתי, הרב ודאי אומר שהוא שמע מהרב צבי יהודה פעם, הרב צבי יהודה אמר, זה קפריזה אלוקית, החלטה שרירותית אלוקית. הוא בחר בנו, השם בחר בנו. למה הוא בחר? הוא בחר איזה עם ונתן לו את הטבע הזה. למה דווקא אותנו? כי הוא בחר שאנחנו נהיה. כמו שאתה לא מבין למה החבצלת ככה והחרצית ככה, אתה לא שואל גם למה. אתה מבין שיש נמר בעולם ויש אריה, תשאל למה הוא נמר והוא אריה? ככה, כי הוא קיבל את תפקיד אריה, והוא קיבל את תפקיד הנמר. זה משחק
כזה. זה משהו בין הפקמינה, בין אריה ונמר, לבין עצם עולם, עצם קיומי אריה, עם כל ההערכה לכלנית ולרקפת.
זה כוזרים, אתה לומד כוזרים, אתה לומד כוזרים. אז הכוזרי אומר את מה שאתה אומר. הוא אומר שישראל זה מין חמישי. זה מה שכוזרי אומר. שהוא בחר בנו ונתן לנו מהות. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. לא כמו שתגיד לגוי, אתה כלום. פתאום, צריך לכבד אותו. זה אדם שנברא בצלם, אבל תדע מה המעלה שלך, מה החובות שלך. הנה, בני עקיבא מנסים להסביר את זה. מצירים, הם אומרים שזה לא, הגזעים, הגזענים, הגזענות, כל מה שתוקפים אותנו. מי שלא זכה לטעום טעם של תורה מסכנה. הם אומרים שהכוונה היא שזה גזענות מחייבת, זה לא גזענות של כמו שימח שמו וזכרו, אני לא רוצה להגיד רבי נדרש, שתורת הגזע שלו הייתה שמי שלא בגזע זה אין לו זכות חיים. לא חס וחלילה, אכן אנשים לא מבינים את זה. הלוואי שנזכה יותר ויותר להופיע בנו את הקדושה הזאת. זה ט"ו בשבט. זה ט"ו בשבט, יצאנו מט"ו בשבט, אמרנו אתמול שהבח אומר שאוכלים פירות וניזונים מזיו השכינה. את הפטנט הזה זה רק עם ישראל יכול להמציא. פטנט כזה שאוכלים איזה תמר מסכן, אתה אומר, וואי, זה זיו השכינה. זה רק פטנט, המוח כביכול, המוח היהודי כביכול, זה המהות הישראלית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.